ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני נעתק, אין לי מילים לתאר את ההתרגשות והשמחה שלי, לארח את ענבר עדות.
היי לכולם,
היי מה בר. נשמע? מי שלא מכיר את ענבר, בעשור האחרון עבדה עם 40 סטארט-אפים, שהיא ליוותה מיצירת תדמית ותהליך עבודה למוצר דיגיטלי, מא' עד ת', 12 פרויקטי אי-קומרס עצומים, חנויות ברשת, לתמי 4, לשטראוס, לקרולינה לימקה, מלגה, רנואר, 24/7, שילב, מגה ספורט וכו וכו וכו. ארבעה סטארט-אפים עשו אקזיט. ענבר עדות עיצבה את הנגנים של
טק-ראנץ' והפינגטון פוסט.
גם של טק-ראנץ' וגם של הפינגטון פוסט.
עבדתי איתם בערך 7 שנים. והאמת שהצבתי המון המון סקינים והיו לנו המון ורסיות לנגן הזה.
ארבעה לקוחות בינלאומיים, פייפל, AOL, WeWork ורייזן, 3 חברות מדיה מובילות בארץ, 3 זכיות באוורדס, מרצה בבינתחומי, ארגון
בינלאומי, ויצו. שאני עובדת איתם ועושה להם את השפה הוויזואלית של המאה, הצבתי להם את הלוגו של המאה.
וכולי וכולי. קודם כל, וואו. בואו נשמע פתיח, ומיד אחרי הפתיח פשוט ננסה להבין ולשחזר את הדרך שעברת בעצם בעשור האחרון, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו ולהסיק.
כן.
בר, תגידי, איך הגעת לעולם הייצוב בכלל? למדת בויצו חיפה, נכון?
נכון, למדתי בויצו חיפה. קודם כל, אני אומנית בנפש שלי. באתי מעולם האמנות ורציתי לעשות מזה כסף. והבנתי שהדרך לעשות מזה כסף זה לעצב. ולמכור את היופי שאני עושה ללקוחות. גדול. כעיצובים שמשמשים אותם, למוצרים.
גדול. גם אשתי קיבלה הצעה כזאת. היא רצה ללכת ללמוד באומנות, ואז אנשים באומנות שמכירה אמרו לה,
כן, מה, אני אצייר ברחוב?
לך תתפרנסי.
זה הדרך לעשות מהיצירה שלך, מהכישרון שלך כסף.
מגניב. באיזה שנה זה היה? באיזה שנה סיימת?
2001 סיימתי. אבל התחלתי לעבוד עוד לפני.
מגניב. אה, וואו, זה כבר ממש. בוא נה, זה כמעט 20 שנה.
נכון.
וואו, גדול. בוא נדבר על נקודות חשובות בדרך.
כן.
את התחלת לעבוד כבר לפני שסיימת לימודים.
כן, ככה שנה לפני. עבדתי בפרו-מרקט, גם עבדתי בעיתון קצת לפני, ובאיזשהו סטארט-אפ. שילוב של כל מיני מקומות, קצת אינטראקטיב, את העולם של העיצוב BTL, אריזות, שלטי חוצות. זה היה שילוב בין אופליין לאונליין, אבל כל הזמן הראש שלי היה באינטראקטיב, רציתי את זה.
מ-2001. אבל זה לא קיים עדיין ב-2001.
זה קיים. ואז התחיל כל הפלאש עיצוב אתרים, זה היה ממש בהתחלה, תחילת הדרך. אבל נכנסתי לזה בכל הכוח, וגם למדתי אז, אז היה דירקטור, מולטימדיה, פוסט פרודקשן, עשיתי פרויקט סיום בפוסט פרודקשן. מאוד אהבתי את כל העולם של המולטימדיה, ואינטראקטיב, זה ממש דיבר עליו.
מולטימדיה זה באמת מילה מ-2001.
נכון.
סדר גודל, הם כבר לא אומרים את זה.
תחתוך את זה. יאללה, תחתוך.
עבדת כשכירה או שתמיד היית עצמאית?
עבדתי, כן, עבדתי בהתחלה שכירה כזה חצאי משרות כסטודנטית. זה היה ההתחלה שלי. ממש. ואחרי הלימודים התחלתי לעבוד בסטודיו של עיצוב אריזות. אבל האמת שהיה לי איזושהי הפסקה די גדולה. סיפרתי לך שהיה כזה את הנפילה של בום, כל מגדלי התאומים וזה, לא היה שם טיפה של עבודה בתקופה ההיא, ואז ממש כן.
זה היה ממש סמוך לסוף הלימודים.
כן, בדיוק סיימנו את הלימודים, היה לי כבר חוזה חתום, פרו-מרקט הייתי אמורה להתחיל לעבוד שם. מאוד התלהבו מהיכולות שלי לעשות את כל ה-after effects, flash וכל הדברים האלה, את כל המושן, מה שהייתי אמורה להיכנס לתוך הנישה הזאת. והיה לי כבר חוזה חתום, יצאתי להנימון, חזרתי, בום, כל התעשייה נפלה. שקט, צרצרים בחוץ, אין קול ואין עונה, שולח קורות חיים, אף אחד לא מתייחס לזה, לא צריכים מעצבים, לא צריכים מעצבים. ישבו ערימות של פקסים אצל לקוחות, אף אחד לא צריך לגייס שום דבר, זה היה בפקסים. איך ימצאו את הפקסים שלך? איך ימצאו את הקורות חיים?
אז מה עשית?
ואז באמת עשיתי, ניסיתי לעשות איזשהו טריק, ישבתי באמת כל התקופה הזאת שהייתי מובטלת, ושחיפשתי את עצמי ולמדתי פלאש לעומק, בטירוף, בטירוף של
גם פיתוח?
כולל, הכל, ממש, הכל, למדתי, קראתי, וממש העמקתי בזה, אני מאוד אוטודידקטית. אז שום דבר לא מבאס, הכל זה עניין של טרנדים, עכשיו יש סקאץ', מחר יש פיגמה, אחר זה, זה, כאילו, זה כל פעם מזה כלים, כישרון זה כישרון. אין מה לעשות.
אבל כאילו ללמוד את האקסס
סקיל. אתה לומד הרבה דברים שהם לחינם, אבל זה לא משנה, באותה תקופה זה מה שהייתים. עשיתי תיק עבודות שהוא אינטראקטיבי, ואמרתי, איך אני הולכת עכשיו מתוך הערימה הזאת של כל הקורות חיים שיושבים במשרדי פרסום, איך אני מגיעה לזה שהמנהל קריאיטיב ימצא את הקורות חיים שלי. אז מה שעשיתי, התקשרתי לכל המשרדי פרסום, כל הסטודיו עם הכי יענו נחשבים בארץ, ושאלת שלום, מי המנהל קריאיטיב שלכם? מה? היו איזה 20, גם משרדי פרסום, גם משרדי אינטראקטיב, כל מה שנחשב בטופ, התקשרתי אחד-אחד למזכירה, מי המנהל קריאיטיב, מה הכתובת שלכם, פשוט הכנתי דיסק עם תיק עבודות בפלש, שהוא היה מרהיב, עבדתי עליו חודשיים, יום-יום, כדי להציג את התיק עבודות שלי, וכדי להימנע מהנושא של קורות חיים, שאני פשוט שולחת פורטפוליו, שהוא ב-CD, ישר מגיע לידיים של המנהל קריאיטיב בכל חברה. וזה היה כאילו הטריק שניסיתי לשבור את המערכת, כי באמת זה היה תקופת יובש מטורפת.
עבד לך?
עבד לי, בהתחלה לא היה קול ועונה צרצרים. התקשרתי אליהם כדי לעשות וידוא הריגה. אמרו, באמת יפה, אבל תקשיבי, אין פה...
אין מה לעשות איתך.
אין מה לעשות בכלל, עם מעצבים, אנחנו כרגע לא צריכים. עד שיום אחד התקשר איזשהו מזרמון גולדמן, לא יודעת אם זה קיים היום בכלל, הם היו עושים את פוקס אז. התקשר ואמר, וואו, ראיתי את התיק עבודות שלך, מדהים, וזה, באמת זה היה מאוד חדשני, עשיתי כזאת מצגת מטורפת, והוא אומר לי, לנו אישית אין מה לעשות עם הנושא, עם האינטראקטיב, אבל אשתי, יש לה סטודיו לעיצוב אריזות, והיא מחפשת מעצבת טובה, ונראה לי שאת ממש מתאימה לזה. זה, ואז באמת התחלתי, חזרתי לשוק העבודה לאט לאט, שזו הייתה תקופה ככה... ששוב פה מצאתי את עצמי אחרי תקופת מין ייאוש כזאת. בהתחלה אריזות, יד מרדכי, פיצה מקפיצה, זה היה תנובה, זה היה מותגים מאוד רציניים, אבל באמת עבודה שהיא מסחר של אימא של המינימום, משהו מגוחך לגמרי, אני אפילו מתפשת להגיד, כמה אלפי שקלים זהומים. וכל הזמן הסתכלתי לכיוון של אינטראקטיב, כל הזמן רציתי לחזור לעולם הזה.
ואז?
ואז הייתי הולכת להמון המון רעיונות, והיה מאוד קשה להתקבל. בסופו של דבר הצלחתי. ראה אותי איזשהו משרד שמאוד מאוד התלהב, שהם היו אנשים שעבדו פעם בגולדפיש, זה נחשבה לחברת אינטראקטיב מאוד מובילה בתחום, הם היו יוצאי גולדפיש, והתחלתי, עזבתי את המשרה של הפרינט, והתחלתי לעבוד איתם. שם התחלתי לצבור את כל הניסיון שלי בעולם הדיגיטלי. משם זה התחיל בעצם.
ואז הגעת למקום של אינטראקטיב?
כן, אבל זה עדיין לא סיפק אותי. כי הרגשתי שאני לא יכולה להיות במקום בינוני. באמת כאילו, תמיד השאיפות שלי הם קדימה. כי זה מבחינת שיטות עבודה ומבחינת רמת הישגיות של חברה, אני רוצה להגיע לטופ. לא לוותר, והרבה פעמים הרגשתי שעושים דברים לעגל פינות. זה לא מצא חן בעיניי, לא אהבתי את זה. חיפשתי מקום שבאמת למעצב יש את האפשרות לתת את הבסט שלו, לנצוץ, כמו שאומרים. לעשות את הטוב ביותר, שמחפשים את הטופ לבל דיזיינרס, ועובדים על הפרויקטים הכי הכי מובילים, ויש גם תקציבים לזה, זה מה שחיפשתי. וכל הזמן הסתכלתי, וכל הזמן... התראיינתי, זה לא סיפק אותי. הרגשתי שאני לא יכולה לחיות במקום בינוני, שגם מוותר על האיכות של העבודה, רק כדי למכור פרויקט. זה לא מתאים, לא התאים לי. לא אהבתי את זה. וגם חשוב לי שזה יהיה בני אדם, שכיף, שהם לא רק חושבים על כסף כל הזמן, אלא... הרגשתי שאני לא במקום הנכון. קיצר, רציתי לצאת החוצה. התחלתי לחפש. במקביל שאני עובדת, הייתי שם גם מנהלת סטודיו. זה היה מקום, סך הכל בסדר גמור, אבל אני רציתי עוד יותר מזה. כן. ואז התחלתי לעבוד במנטיס. שזו הייתה חברה, וואו, של רונל מור. גן עדן למעצבים, הגעתי לשם, לא האמנתי. כמה זמן יש לי לעבוד על כל קונספט, ואיזה לקוחות מדהימים, ותהליכים שהם באמת שאפשרו ללמוד, שזה בול מה שחיפשתי באותה תקופה. מאוד אהבתי. אני חושבת שזה מה שחידד אותי והפך אותי למה שהיום אני. מבחינת הדיוק וההקפדה על כל פרט ופרט. שם זה היה בית ספר שלי.
מעניין. הרבה אנשים רלמדתי שזה היה מקום ממש טוב.
כן, רונה אלמור בן אדם ממלא השראה. בכל המובנים, וגם היה את פיני אוליאל שהוא היה מנהל סטודיו ואת אילני תיזר. בכלל כל מעצב שם הוא בן אדם שהוא יהלום בפני עצמו, שאפשר ללמוד ממנו, לשבת איתו ולהסתכל על העבודות. כולם היו ממלא השראה שם. זה מקום, רונה לדע לבחור בקפידה את האנשים, וכולם למדו אחד מהשני. זה היה מקום, זה היה בית ספר של החיים למעצבים.
ותגידי, נראה לך, את מכירה, נגיד, אם מישהו חושב, וואי, גם אני רוצה להיות כמו ענבר עדות, יש היום מקום שאת חושבת שהוא כזה? שהוא כזה בית ספר טוב?
אני לא יודעת, כי אני כבר לא במקום של שכירות.
כן.
אני חושבת שחברות הפרויקטים די התפוגגו מהעולם לאט לאט. יש הרגשה כזאת. אני לא יודעת, אני יודעת שיש במיתוג חברות שהן מאוד נחשבות.
כן.
אבל לא מכירה היום כל כך משהו שהוא מזכיר. תשמע, זה הבן אדם שניהל את החברה הזאת. זה מה שהוא. הוא יצר את הממלכה הזאת המדהימה.
כן.
ושמה באמת נגעתי בפרויקטים מטורפים שאני עפתי עליהם. זאת אומרת, הייתי באה כמו פלייגראונד, זה היה בשבילי. בתחילה הדרך הייתה מאוד קשה, שהייתי במקום של כמו קראטקיד כזה, שמלמדים אותך עוד פעם, וקסין, וקסאו, ממש ככה. ועוד ועוד, ולהישאר עוד שעות, ולעשות כל... שמה היה את הקטע הזה, שגם אותו אני עושה היום. נגיד אני עושה קונספט, עובדת עליו איזה כמה ימים, חוזרת, לא, מוחקת ימל מחד, לא רוצה אותו, לא טוב, אני עושה חדש. כאילו ממש את האומץ הזה שיש לך לבקר את עצמך ולהגיד, לא, אני לא אוהב את זה. אני רוצה משהו אחר.
לא.
זה כל הזמן, הולכת קדימה ואחורה.
אם, כאילו, מי מהמאזינים, יש לך, כאילו, אתם עובדים במקום שהוא מרגיש ככה, הוא מרגיש כמו איזה מקום שלומדים במלא, מתפתחים במלא. אז תגידו, תחזרו עליו בפרטי, או אותנו בקבוצה.
מעניין.
מעניין, נכון?
מאוד.
מאוד מעניין אותי לשמוע.
אני יודעת שאנשים שעובדים אצלי, אז אני מנסה ככה להביא אותם למקום שהוא מאוד מאוד גבוה ב... לעבוד עוד ועוד על עיצוב ולשייף אותו וזה, להגיע למקום הכי שייני, כאילו שהמוצר הוא הכי מדהים ונחשק, ומבחינה עיצובית כזה, אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, כזה אני רוצה.
מגניב. אורייט. ואז אנחנו...
אז שמה זה היה הפלייגראונד שלי, באמת היה לי, נגיד עשיתי שמה את בייבי טיווי, שתורגם ל-80 שפות. אתר שבאתי עליו שנה, באמת, היו אתרים ככה שאתה עובד עליהם כמה חודשים טובים. או נגיד, היה עוד איזה פורטל גם שעבדתי שם על המנוי חיפוש כל, איזה 9 זירות שונות, גם עבדתי שנה שלמה. זה היה מדהים, שם באמת למדתי לעבוד לעומק על כל פרויקט. לדעת להתפתח שמעצב עם אותו מקצוע יכול להתפתח בתחום שלו ולהעמיק ולהעמיק וללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. במקום כאילו להתפזר על מיליון נושאים.
כן, מעניין.
ההתמדה הזאת, הנחישות, להמשיך לעבוד על אותו פרויקט, גם אם הוא שם, הם הרבה פעמים, גם אם זה דפים מאוד מאוד נידחים,
כן.
להמשיך, ועדיין, לבוא כל יום ולעשות את זה עם הרבה סבלנות, כמו, יודע, לעשות כאילו, לרקום איזה סמיכת טלאים כזאת, עוד ועוד ועוד, בסוף אתה מסתכל בסוף שנה, אתה אומר, וואי, איזה פרויקט ענק,
כן.
שעשיתי, איזה מכובד, כמה אנשים רואים אותו, כמה עברתי בתקופה הזאת, עם כל הקשיים, עם כל התהליכים המאוד מורכבים, ולהתווכח עם לקוחות, ולהילחם על הדברים שלך מול מנהלי פרויקטים, בסופו של דבר אתה מסתכל לאחור ואומר, וואו, תראו לאן הגעתי. אז שם זה היה המקום שאני גם הבנתי מה זה שווי של תיק עבודות בעיניי. אני באסכולה שלי, בהיבטים שלי, תיק עבודות שווה זהב. שהוא יכול להקפיץ אותך למלא מדרגות קדימה. ברגע שעשית משהו וחפרת במשהו ונהיית נישתי באיזשהו אזור, אנשים ירצו אותך בעוד מקום שהוא דומה לו, או שהוא מקביל אליו.
זה משהו שהבנת כבר אז, או שזה משהו שאת אומרת
עכשיו? לקח לי הרבה זמן, אני זוכרת שהיה לי איזשהו פרויקט שידעתי שהוא הולך לקחת איזה שנה וחצי, ורק ראיתי את האפיון שלו, השתגעתי, אני אומרת לך, אפילו פרצתי בדמעות, אמרתי, מה? למה הם הפילו עליי את הפרויקט הזה? ואז לקח אותי לצד, אני זוכרת אחד המנכ״לים, ואמר לי, תקשיבי, את לא מבינה שזה הארדקור אינטרנט, ודרך הפרויקט הזה, את הולכת מה זה לצמוח, אפילו אין לך מושג. באמת לא הבנתי ולא ידעתי את זה.
אשכרה.
ודרך הפרויקט הזה, שהוא היה כאילו של איזה אחד האתרים של ויינט היה, הכי נחשבי בה, זה משהו קטן, כאילו, ויינט, מי מכיר אותה? אסתה. אז דרך זה, כמה שזה קשה, זה אתר תוכן, זה מלא מלא מיליון תבניות, למדתי UX הכי טוב. ושם עדיין לא הייתה מושג UX, אבל שם, שם למדתי את זה, ולא ידעתי שלמדתי את זה. שם התחלתי לעבוד עם ווייר פריימס ולתכנן עוד לפני שאני מעצבת.
מגניב. וכמה זמן היית במנטיס?
5 שנים.
די.
שהיה כמובן ups and down, אבל זכור לי כי עם כל הקטעים הקשים של העבודה הסיזיפית הזאת, שזה כמו לגרור אבן במעלה ההר כל הזמן, כי זה פרויקטים מאוד קשים ומורכבים, ועם אינטראקציות לא פשוטות, ועם מעצבים, ועם עוד מנהלי פרויקטים, ועם לקוחות מאוד מאוד קשים, והכי בכירים מבורגים בתעשייה, הרגשתי שזה, היום הוא זכור לי כתקופת הזהב, או כבית ספר הכי מדהים, שעברתי בחוויית משתמש.
מדהים.
שהוא בעצם מביא לי את מה שאני היום, מה שסיפרתי, מה שאתה סיפרת בהתחלה, זה, זאת בעצם, זה הקרש קפיצה שלי. בזכות הדבר הזה שבניתי, והייתי מאוד סובלנית לתהליך הזה שעברתי שמה, זה מה שבנה אותי כדי לעשות אותי מספיק גדולה, כדי לרכוב על פרויקטים מפלצתיים, מה שאני עושה היום, ומספיק בטוחה בעצמי. עשיתי את זה שם, הובלתי תהליכים מורכבים, עם מעצבים שעבדו תחתיי, עכשיו אני יכולה לעשות את זה בעצמי. יש לי מספיק את הביטחון הזה.
כן. ומה אחרי זה?
אחרי זה קצת הייתי ב-YKM, שזו הייתה חברה המקבילה למנטיס, הייתי שם מעט זמן, אבל מעט זמן שהוא היה מאוד אינטנסיבי. עשיתי אז פעולים קונקט, שזה הפעם הראשונה שעושים איזושהי משהו אפליקטיבי ומתקדם, חדשנות, כמו שאומרים, בתוך בנק.
כן.
ועבדתי מול האנשים של הבנק, והבאנו איזושהי חוויית משתמש שהיא מאוד מתקדמת ושונה בגישה מבנקים אחרים. זה גם היה איזושהי פריצה דרך עבורי, כי זה פרויקט של יומה וליל, שם אני מאוד הכנסתי את הקטע, הבנתי, נפל לי הסימון, מה זה וויירפריים, מה זה UX, מה זה פרוטוטייפ נכון, עוד לפני שמעצבים.
כן.
ולמה צריך את זה? ומאוד נאבקתי על הדבר הזה. הייתי אדון קישוט של ה-UX שם. עד שהחלטתי שאני עושה את זה בעצמי.
בום.
כן.
דרך הפרויקט של הבנק הבנתי שאת עושה את זה בעצמך?
דרך אינטראקציות הבנתי שאני רוצה לעשות את זה לפי הדרך שלי. יש לי דרך מסוימת שאני רואה שתהליך של פרויקט אמור לקרות, ואני לא מקבלת את זה כמו שאני רוצה, אני אכתיב את זה.
דוי.
אני פשוט לא ויתרתי, אמרתי אם לא יהיה פיצוץ, אם זה לא הולך להיות לפי הרמה שאני רוצה שזה יהיה, בחיים שלי, זאת אומרת,
כן.
אז אני לא מוכנה, take it or leave it. פשוט לפני שיצאתי לעצמאות כבר התחלתי להכין את הקרקע, נפגשתי עם פרילנסר שהעביר לי קצת פרויקטים וראה את הדברים, בניתי את הפורטפוליו שלי כמו שצריך, חידשתי אותו, זאת אומרת, כבר התחלתי לרקום הצעות מחיר, להעביר, הכנתי את הקרקע לקראת המעבר שלי לפרילנס, לא פשוט ביום בהיר אחד נהייתי פרילנסרית ויאללה תבירו עבודות, כן. אלא לפני זה כשיצאתי, ביום שכבר היה לי, שכרתי איזה חדרון קטן בחוצות שפעים, ביום שהיה לי שם את החדרון כבר היה לי גם על מה לעבוד, והיה לי לקוח שבא וכבר נתן לי את הבריף ויצאנו לדרך. Mm-hmm. מאוד תכננתי את זה.
מה היה לקוח הראשון שלך?
היו לי שני לקוחות ראשונים, אחד זה ג'אמפל, שזה אפליקציה לניטור אתרים, לראות אם האתר שלך באוויר, אתה מקבל איזושהי התראה אם משהו נופל, או אם יש לו וירוסים, לא. והדבר השני זה Gifts Project, שגם עשה אקזיט, זה היה בין הלקוח השני שלי בערך,
okay.
והם אחר כך נמכרו לאי-ביי, זאת אומרת, כבר היה לי, המזל שיחק לי, ודרך, האמת שדרך זה שההצחה של Gifts Project הגיעה, אז זה מאוד קידם אותי אחר כך לעבוד עם עוד סטארט-אפים ועם עוד חברות, והם סמכו
כן.
על ההוכחת יכולת הזאת.
יש לך לקוחות שבאים אליך כל פעם שהם צריכים לעשות אקזיט.
כן, היא אמרה לי, אני, נכון, מסביז, נמכרה עכשיו ליל מקיאש בארץ ולאורבן בלונדון, והיא כשהיא באה אליי בפעם השנייה אחרי שמחרה את גיפטס פרוג'קט, ישבנו אני והיא, אחת על אחת, והייתה הרגשה שהיא הולכת להצליח. זה היה לפני כמה שנים. ועכשיו שדיברתי איתה, אז היא רושמת לי, את הקמאה.
ענבר, תקשיבי, יש כאילו את הדרך שסיפרת עד עכשיו, ואחר כך, אני לא יודע, כאילו יש עוד מלא חברות גדולות, וחברות הכי גדולות במשק, וחברות בינלאומיות, וכל מיני מותגים שאנחנו מכירים, והכל התפתח לגמרי, אבל אני חושב שאולי אנסה להבין טיפה את הגרעין של זה שאני מנסה, שאני כאילו מזהה, ואני לא יודע אם אני מזהה את הגדיעת. הסיפור הזה של אני רוצה לעבוד עם הכי טובים. שאמרת את זה מההתחלה.
כן.
מההתחלה, בגלל זה לא היית מרוצה באריזות, ולא היית מרוצה במקום בינוני. בוא ננסה לגעת בזה.
אם אתה, הכוונה היא, אני רוצה לעבוד בתהליכים הכי טובים ואידיאליים, שאני חושבת שצריך לעבור פרויקט. ודרך זה מגיעים אליך גם הלקוחות הכי, בלב על הכי גבוה, כי הם מבינים שכדי להגיע למוצר הכי טוב, הם צריכים לעבור את התהליך האידיאלי הזה. ואני מאוד מקפידה על זה, יש לי רמה מאוד גבוהה של עבודה, גם הגעתי עכשיו בשנתיים האחרונות גם למתודולוגיות, לשיטות עבודה שהן בטופ מבחינת איך לכתוב בריף, איך לדעת להתנהל מול לקוחות. יש לי כל מיני חוקים כאלה שיצרתי, זה אג'נדה שיצרתי לעצמי, כדי ליישר קו עם לקוחות. בתחילת הפרויקט אני נפגשת עם לקוח, אני אומרת לו מה התהליך, אני כותבת לו את זה. הוא יודע מראש, הוא קבל את זה בהצעה, הוא מקבל את זה בבריף.
כן.
זה דברים שאני חושבת כדי להגיע למוצרים טובים, יש דרך מסוימת שצריך לעבור. אפשר לעשות לה קיצורי דרך, ואני יודעת לעשות לה קיצורי דרך. אפשר לעשות את זה בבליץ, אם לקוחות רוצים, וזה מתאים להם. אבל צריך לעבור איזושהי דרך, כמו שאתה יודע, לקבל למסעדה, מה, אתה נכנס למטבח ואומר לשף, יאללה, תביא לי את האוכל. לא, כאילו, יש זמן עד שאוכל מוכן, והוא צריך לעבור משהו, כדי שהוא יצא הכי פיין שיש. מי שמוציא באמצע, אז או שהאוכל יוצא לא הכי טוב, או שמשהו לא מיושר עם הסטנדרט של המסעדה. יש איזה משהו שצריך לעבור, צריך את הפרודקטים הנכונים, את החומרי גלם הכי איכותיים שיש, צריך לעבור את התהליך הנכון, את החיתוך הנכון, את הכלים הנכונים, את הסכין הכי חדה, כן. את הצוות הכי טוב. ואז הפרויקט יוצא לך בטופ.
כן.
אוכל את הסטייק שלך, סיסי, טעים.
אז תגידי, מה... לי אישית מאוד קשה להיות בתהליכים של פרודקט, שאני מישהו מבחוץ. ואת מציגה סיטואציה שבו את באה ועושה פרודקט, ואת לוקחת אונרשיפ, כאילו על יותר מהעיצוב רק, ואת עושה את כל זה כבאדם עצמאי, כספק מבחוץ. אז איך, כאילו אפשר שתספרי קצת על זה?
אוקיי, מתוך הבנה שאתה יודע מה התהליך הנכון שיוביל למוצר הנכון, תוך הניסיון הזה, אתה לומד לנהל את הלקוח בצורה אסרטיבית, מלומדת, עם תהליך נכון, וכל היכולת הזאת לייצר ללקוח, מעבר רק להיות מעצב, לייצר לו איזושהי הנהגה של תהליך עבודה שהוא מיטבי, זה בסופו של דבר מוביל למוצר שהוא ברמה הכי גבוהה שיש. עכשיו, בדרך כלל, מתוך האופי הזה והרצון הזה שלך לייצר את התהליך הכי טוב, אז גם ידבקו אליך הלקוחות שמחפשים את זה.
כן.
זה מתמגנט אליך. ברגע שהם אומרים, אוקיי, זה מה שאני מחפש, את ההקפדה הזאת, על שירותיות, על תהליכים, על עיצוב שהוא בטופ לבל, על אחר, על ההתממשקות עם המנהלי מוצר או עם צוות הפיתוח, זה מה שאני מחפש, וגם שיהיה מישהו שיגיד לי איך האפיון צריך לראות, איך חוויית משתמש טובה צריכה לראות, מישהו שמבין את התהליך 360, זה מה שאני מחפש, זה הבן אדם, זה המעצב שאני מחפש לפרויקט שלי. אז בדרך הזאת, ברגע שאתה מציב סטנדרטים שהם מאוד גבוהים, אז גם דרך הסטנדרטים המאוד גבוהים, מתמגנטים אליך הפרויקטים שמחפשים את הרמה הזאת של השירות, של העיצוב. וזה מה שקורה באופן טבעי.
זאת אומרת שהלקוחות שלכם כאלה שגם יודעים להבין, להעריך, עיצוב, תהליך של חוויית משתמש, כל הדברים האלה?
מחפשים את זה, מחפשים מעצב שיודע לקחת תהליך, לקחת מוצר מתחילת הדרך, מהשלב שהוא עדיין רעיוני, לשים אותו על הדף כפרוטוטייפ, לבנות את, את המפה שלו, את הארכיטקטורה שלו, עוד ממש כאילו מהחיתולים, לרקום אור וגידים, לעשות לו את הברנד הנכון, ואחר כך לייצר לו את כל המסכים, ולהתממשק עם כל שאר בעלי התפקידים בארגון. הלקוחות האלה שהם בטופ לבל, הם מחפשים את הבן אדם הזה, שידע את כל הדרך הנכונה, ולא איזה ביצועיסט שרק יעשה להם מסכים יפה. מחפשים מעצב שהוא מוביל, שיודע לנהל כמו שצריך תהליכים כאלה, שהם ידעו לסמוך עליו. מחפשים את הטלנט.
זה קטע, כי כאילו להגיד, לא יודע, קצת קשה לי כאילו להקל את זה.
למה? זה איזושהי עקשנות שלי.
לא, אני מבין למה זה עקשנות שלך.
פשוט השאיפה שלי לפרפקציוניזם, אני רוצה כאילו זה קצת מתחיל לפרפקציוניזם. לא, אני פשוט, יש לי איזה משהו בראש, שאני רוצה שהוא ככה יהיה, ואני חושבת שזה התהליך הנכון, וככה חונכתי, אז אוקיי, אז יש לפעמים כל מיני לקוחות שמבקשים קיצורי דרך, גם להם אני יודעת לתת מענה, אבל עדיין זה יהיה בתהליך המיטבי שאני רוצה, באידיאליזם שלי. יש לי איזה משהו אידיאליסטי בראש, מי שלא מסתדר לי עם הדבר הזה, או לא מבין את מה שאני רוצה להוביל, אז שלום, אתה יודע, לא יפגשו דרכנו. אבל מי שמחפש את הרמה הזאת של העיצוב והשירות וההבנה הזאת, אז זה בסופו של דבר הופך להיות המשך עבודה מדהים, וגם עם המון המון הצלחה. אתרים שמוכרים כמו סניפים, חוויות משתמש הם גם שהן מאוד מוצלחות והן ממירות לכסף טוב, כן. אשכרה, הלקוח עושה המון כסף בזכות האתרים האלה, אפליקציות שמביאות יוזרים, וסופו של דבר, ברגע שיש לך את ההבנה הזאת ואת הראייה שאם אתה מוביל את הלקוח כמו שצריך בדרך הטובה, אז זה מסתדר גם ככה, בכל הבחינות.
אוקיי. מעניין.
כן.
ותגידי, כמה שעות את עובדת ביום?
היום לא הרבה.
כמה שעות עבדת כשהתחלת?
אני אגיד לך ש... אוקיי. כשאפשר להגיד שהתחלתי, הייתי חמור עבודה. היו גם לילות לבנים, ופשוט הייתי בתחילת הדרך של למידה, וגם לא הכרתי את העולם הזה, וזה עולם חדש, כמובן, כל הזמן נוצרים עוד דיווייסים, עוד אפליקציות, עוד דברים חדשים שיש ללמוד, או טכנולוגיות. זה דבר שצריך ללמוד בטירוף. ולהעמיק ועוד ועוד. אבל היום אני חושבת שאני עובדת בשבוע, לא רוצה להגיד, אבל אני לא עובדת הרבה. אני עובדת כמה שצריך. מעט מאוד שעות, בין 20 ל-30, 20 ומשהו שעות ל-30 שעות, משהו כזה.
בוא נחלק את רגע ל-5.
30, 30, אולי. הגג, מסתכלת, 35, משהו כזה.
כמה זה אומר ביום? משהו כמו בין 5-6. אוקיי?
משהו כזה, כן.
בוא נדבר על התהליך משם עד עכשיו.
זה בשנים האחרונות, פתאום נפקחו לי העיניים, הבנתי שיש עולם בחוץ. היה לי ממש קשה לשבת על התחת, ולשבת ולעצב כל הזמן. וגם, האמת ש...
כאילו בשנים הראשונות היית בסדר עם זה.
כן, הייתי ממש קבורה.
היית בסדר עם זה או שהיית מתוסכלת מזה, אבל לא חושבת שאתה
לא, הייתי ממש עם פשן לזה בטירוף, בקטע של אני חייבת ללמוד את זה. אני חייבת לעשות את זה הכי טוב.
אבל כאילו, 12 אתרים שלי קומר, כאילו...
אני עבדתי עם עוד מעצבים, אוקיי?
מצליח, אחד עובד, מצליח.
כן, עבדתי עם עוד
מעצבים.
קודם כל עבדתי עם עוד מעצבים, אני לא היחידה, זאת אומרת, אני עובדת עם עוד אנשים שעוזרים לי, או... היו תקופות שעבדתי אפילו עם 3 מעצבים, הייתה תקופה שעבדתי עם מעצבת אחת שליוותה אותי לפחות 3 פעמים בשבוע ועזרה לי להרים את הדברים האלה, אבל אני אומרת שבאמת בהתחלה הייתי בקטע של איזה פשן מטורף שאני הייתי וורקהוליקית כזאת. ואז משהו פתאום השתנה באמת. פתאום. גם נכנסו כלים שהם יותר קלים. פיגמה, סקאץ', שמקלים עלינו את החיים, כל הדיזיין סיסטם, כל הסימבולים שהם בעצם... הופכים את הדברים להרבה יותר פשוטים, וגם הפכתי להיות לשולפת, מהירה, כאילו, לנינג'ה, מה אני אעשה, כאילו, כמה שקשה לה, כאילו, התחלתי לעשות את זה מלא. תסתיר את זה. זה פשוט נשלף לי בקלות, היכולת לעשות קונספטים מתוך כל השנים האלה שממש ישבתי על התחת ושרפתי שעות, פתאום הדברים הפכו להיות לי ככה אינטואיטיביים, אני עושה את זה בקלילות.
כן.
וזה מין רוקמת עיצובים בעיניים עצומות, ממש, כאילו אני רואה את הלקוח, אני כבר יודעת מה מתאים לו ומסתדר, וגם התחלתי בשנתיים האחרונות לפתח כל מיני שיטות עבודה מהירות יותר, כדי שאני אוכל לחיות חיים שהם הרבה יותר מאוזנים. זה, משם זה התחיל. כאילו הרצון שלי לקצר דרכים. פתאום אני רואה שיש עולם בחוץ. זה לא רק עיצוב.
תסביר את זה.
להסביר. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו לא העבודה שלנו. You're not your job. יש עולם בחוץ.
זה תובנה שהיא חדשה יחסית.
תובנה שהיא חדשה.
זאת אומרת, לקחת משהו כמו...
זה מסע. החיים זה מסע. אתה יודע, אז מבין דברים.
כמה תפה של שנים...
כדי להבין את זה, נכון.
אז תשתפי אותנו בתובנה הזאת.
אוקיי, בשנים האחרונות גם הקמתי קבוצת מעצבים פרילנסרים, יחד עם דידי מדינה, ואחד מחוקי היסוד שלנו זה לנסות להפחית שעות עבודה, לעבוד פחות ולהרוויח יותר. לעבוד פחות.
נשמע מדהים.
כן, נשמע מדהים. ולאט לאט התחלתי לחפש כל מיני שיטות לעשות את זה. עכשיו, אם אני הצלחתי לקצר תהליכי עבודה בצורה משמעותית, נגיד של קונספטים, או של ברנדים, או של עיצוב אפליקציות, בצורה, והצלחתי לקצר את הזמן העבודה שלי, יש לי זמן לצאת החוצה, מהסטודיו, לראות עולה.
רגע, לפני שם, כן. אני רוצה להבין על התובנה הזאת של אתה לא עבודה שלך.
אתה לא עבודה.
את לא עבודה שלך.
כן.
על התהליך של להבין את זה, לקלוט את זה.
אוקיי, אני חושבת שזה היה, יום, זה מצחיק, זה קצת מצחיק, אבל היה יום אחד, זה קרה אחר כך, יום אחד שהיה איזה תופעת טבע של מיליוני פרפרים שהיו בחוץ. וכל היום ישבתי ועבדתי, ובסוף היום פתאום אני קוראת בוויינט שהיה דבר כזה בחוץ. ויום למחרת יצאתי החוצה וראיתי את השאריות של הפרפרים וגם אחר כך ראיתי כל מיני צילומי וידאו של אנשים. את פספסת עולם, היקום. היקום מסביב, זה מה שקורה בזמן שאתה עובד מול המחשב. איזה מין דבר זה? זה מטורף. ואז כמה שאני נשמע מצחיק, התחלתי ככה להקשיב לטבע, למה שקורה בחוץ, להסתכל על עצמנו, עלינו כבני אדם ולראות את החיבור יותר לטבע. אז סתם, אם אני מתחילה את הבוקר שלי, נגיד בים, ופתאום בזמן שאני מחכה לגל, אני רואה איזה להקת ציפורים עוברת, זה איזשהו תיאטרון מדהים שאתה לא תראה אותו בתוך המשרד, ואתה מפספס. זה היקום, זה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא רק הפיקסלים שאנחנו מזיזים על המחשב, ואז אתה מבין שבעצם אתה לא יכול להיות יותר אהבת. אתה יצרת לעצמך איזשהו, אני יצרתי לעצמי איזשהו מין כלוב זהב, שנבאת עם לקוחות הכי מדהימים. ורוכבת על הפרויקטים הכי מהממים שבהם חשקתי. אבל בסופו של דבר קלטתי את עצמי בתוך הסטודיו, והפכתי את עצמי לאבזת הזהב של עצמי. אני מטילה ביצי זהב, אבל אני לא נהנית מהחיים, אני עבד לעצמי. ואז החלטתי שאני הולכת לשנות תפיסה, בכל מיני גישות, ואיך אני עדיין מרוויחה את אותם סכומים, ועובדת עם אותם לקוחות, ולא מזניחה. את הרמה, ולא מורידה את הרמה שלי, ועדיין יכולה לצאת החוצה באמצע יום, וללכת לגלוש בים, ללכת לשבת, לדבר עם חברה, לעשות דברים של בני אנוש, ולא רק לעשות איזה פעילות גופנית, שמזיזה קצת הגוף שלך, ויוצאת קצת מהמסגרת המקובעת של מעצב, אני מול מחשב, להשתתף אולי בסדנות, שאולי גם זאת שיטה נוספת, לקבל רעיונות חדשים, לראות עוד עולמות, להיות ניזון מאוד, מאוד מחשבות של בני אדם אחרים, ולצאת על שתי רגליים, ולא רק על התחת כל היום במשרד,
כן.
או בסטודיו של עצמך, כמה יפה שהוא לא יהיה, וכמה שהדלת פתוחה.
אז איך
יש עולם בחוץ.
אז איך ניגשת לזה?
ניגשתי לזה דרך זה שהתחלתי לפתח כל מיני, האמת שזה קרה דרך המקרה,
כמה דברים קרו במקביל?
כן. דבר אחד, היה לקוח אחד מניו יורק, ישראלי, שיש לו איזה חברת סטארט-אפ שם, והוא אמר לי, והם בעצם, הרי הם מתחילים את היום שלהם כשאנחנו כבר מסיימים. הוא אמר, אנחנו רוצים לראות תהליך עבודה על הלוגו ועל וואן פייג'ר, ואני רוצה גם להציג איזה 6-7 רעיונות על הלוגו. אמרתי, מה? כאילו, תקציב יחסית נמוך. ואז התחלתי לחשוב על דרכים, איך אני בכלל מתחילה, איך אני מראה לו עבודה, בלי שאני נמצאת שם בניו יורק, ומציגה לפני הצוות, ועדיין הוא מקבל את המוצר הכי טוב בסופו של דבר. והשיטה הייתה דרך, גם דרך כתיבת בריף שהוא הכי מדויק להם, גם דרך התכתבות ויזואלית שאני מראה לו, מראה לו כל מיני השראות מעולמות אחרים, כדי בסופו של דבר למקד אותו בעיצוב הנכון. וזה פשוט עבד. וזה קיצר לי בצורה משמעותית תהליך עבודה גם על המיתוג שלו וגם על האתר עצמו. וזו שיטה שהתחלתי לפצח אותה. והתחלתי להוביל אותה בעוד בעוד כל מיני פרויקטים אחרים שהיו לי. ובאמת שידרג לי משמעותית את הזמני עבודה. זה שילוב של ניהול נכון של לקוח ותהליכי עבודה. שהוא כבר רואה הצצות של העיצוב עוד לפני שבכלל פתחת איזשהו כלי עיצובי. זה היה המקום. זה היה השינוי, ההתחלה של... והתחלתי לקחת את השיטות האלה שפיתחתי איתו, אצלו, וזה עבד מדהים, התלהבו, התהליך היה נכון ומקומפרס ומהיר, והתחלתי לקחת את זה גם לארגונים קצת יותר גדולים, את אותו תהליך. נגיד שעבדתי עכשיו עם ויצו, על הפיתוח שפת המאה לשנת המאה לויצו, אז גם עשינו את זה באותה שיטה, שאני יושבת... כותבים בריף עם כל הערכים, ממש כותבים את האסטרטגיה של החברה שכבר מבוססת על מה שקיים, על הקיים, ורק מקמפרסים את זה, כדי להוציא את זה לבריף עיצובי, ואחר כך לוקחים עולמות ויזואליים, וכבר מתחילים להניח אותם ולהראות אותם כרפרנסים ללקוח, עוד לפני שבכלל הצבנו ולחלק אותם לתחומים. ודרך זה גם הצלחנו לקצר עבודה של עיצוב ברנד נגיד חודש עבודה לפחות משבוע.
וואו.
כן.
אותו כסף.
כן.
גדול. מה זה? עוד? מהמם, כאילו אני לא רוצה להיכנס לזה כי...
כן, זה טל, נכון.
דיברנו על זה קצת,
נכון.
אבל זה נורא ויזואלי, אז כאילו קשה להסביר
נכון, קשה
את זה
להסביר את השיטה הזאת, זו שיטה ש...
מחכים,
זה שיטה ש... כן,
אני אעשה סדנה.
זה שיטה שהיא מבוססת על משולש, זה התהליך עבודה הנכון, ניהול תהליך עבודה נכון שכתוב בחוזה, הבריף הנכון שהוא גם כתבתי אותו בצורה מאוד מדויקת שמתאימה למעצבים, ואיזשהו התכתבות ויזואלית עם לקוח, ששילוב של המשולש הזהב הזה מוביל איזשהו תהליך הרבה יותר מהיר. מה עוד? מיתוג מהיר של אפליקציה, קונספט לאפליקציה נגיד.
כי...
זה גם כן משהו שהוא מתאים לסטארט-אפים.
אני כאילו מנסה לקשור כמה דברים.
כן.
כאילו, אני חושב שמהנקודה הזאת יצא אחד זה של יעל תהליכים ולצור סיסטמס, ושתיים, לדבר על קבוצה של עם המעצבים.
כן.
זה גם קשור? או שזה לא קשור?
אנחנו מנסים לייעל את הזמן שלנו, להפוך אותנו, את עצמנו לאנשים שעובדים כמה שפחות באותם מחירים. באותם
לא, כאילו, השאלה, הרי אנחנו בתוך השאלה שאנחנו עונים עליה, זה כאילו, ברגע שהבנת שיש עולם בחוץ ואת לא, ואת כאילו תקועה בתוך הכלוב זהב של עצמך, התחלת לעשות כל מיני דברים.
נכון.
אז איך, מה התחלת לעשות? א', ליצור מערכות שמקפרסות את ה...
שיטות שמקפסות.
שיטות שכאילו הופכות הכל כן. למאוד סיסטמטי ומובנה ומהיר גם.
נכון. גם תהליכים נגיד כמו של אפליקציה. של אפליקציה, אתה יכול עכשיו לעבוד על 20 מסכים חודשיים נגיד. אז לא, מההתחלה לקחת את כל הווירפרמים שיש לך וכבר לעשות להלביש עליהם את ההתחלה של הברנד ולהגיש ללקוח שני כיוונים מהר תוך איזה כמה ימים. זה גם איזשהו תהליך מאוד מקוצר שאני קוראת לו ברנד אפ, שהוא לא היה לפני זה. לפני זה הייתי עושה את זה, אתה יודע, by the book. כאילו, יש וייר פריים, אני עובדת על מסך אחד כקונספט, ואז ברגע שמאשרים לי את הקונספט, אז אני מתחילה לעשות פרודקשן. אני אומרת לו, לא, בוא תראו את כל הווייר פריים זה, לפחות או יותר, את הנבחרים ביותר, כבר תראו איך זה נראה, איך אני מכילה עליהם את כל ה... את כל הדיזיין סיסטם שאני בוחרת לכם. כאילו לייצר מראש דיזיין סיסטם, ואז ולאשר אותו, עוד לפני שבכלל התחלתי לעשות פרודקשן של שאר המסכים.
וזה נראה משהו נורא כזה הגיוני וריאלי, כל הקומפוננטות והדברים.
כן, ונראה ללקוח גם סופר מקצועי ומבין. זאת אומרת, הדיזיין סיסטם הוא לא מתעלם מערכים, הוא משותף עם בריף שנכתב עם הלקוח, והוא מלווה לפני...
יש קשר לדיזיין סיסטם
המותג. כן, הוא גם מלווה, וגם הוא מבוסס לפני זה בוויז'ואל ריסרצ'. זאת אומרת, עושים מחקר, זה הוויז'ואל ריסרצ', זה משהו שהכנסתי כמעט בכל פרויקט היום, לא מתחילה לעבוד לפני זה, מה יש בשוק, איך המתחרים שלה, איך המתחרים נראים, איך אפליקציות דומות מצליחות בעולמות אחרים נראים. כן. זאת אומרת, נעשה את המחקר הזה, גם גובים על זה, אני גם גובה על זה סכום מסוים בתהליך, כן. וזה גם משהו שמאוד מקצר את הדרך. זאת אומרת, אני כבר רואה למה הלקוח מתחבר, עוד לפני שבכלל עשיתי לו את הקונספט של הדיזיין סיסטם הזה. אני כבר רואה את הכיוון, לאן העיניים שלו נשואות. מתוך השלושה visual research, נגיד אני אומרת, זה הכיוון היותר מדיקלי, זה הכיוון היותר יותר נקי, מינימליסטי,
כן.
חדשני, זה הכיוון שהוא נגיד יותר נאיבי, נאיבי לוקח לעולם שהוא יותר ילדותי ראשוני, מה מתוך זה אתה אוהב, למה אתה יותר מתחבר, אוקיי, אנחנו עוברים לכיוון הזה, ומתחילים לחדד אותו... כקונספט, ולאשר שם כבר קבוצה של מסכים. כי תמיד הלקוח אומר, איך הקונספט הזה יעבוד לי במסך הזה, הזה והזה? ואתה מראה לי כבר מההתחלה כאיזה איזשהו מין אסופה של כמה מסכים ש... כקונספט, ואותה מאשר עוד לפני שבכלל אתה מתחיל לעשות פרודקשן ולדייק את ה-UX.
מגניב.
אז זה תהליך שממש המצאתי אותו בשביל לקוחות שהם רוצים דברים מהירים ועצבנים שלוש.
מגניב.
כן.
אז אני מנסה להבין אם עשית עוד דברים בשביל להרוויח יותר ולעבוד פחות.
קודם כל, ליישר, לתאם ציפיות עם לקוחות, להגיד להם, אני עובדת איתכם בימים אחד, ימים א', ב', וג', זאת אומרת, הם יודעים בדיוק, הם לא, בשעות האלה והאלה, הם לא התחילו עכשיו להתבחבש איתי בלילה, אלא אם זה ניו יורק, ואני מיוזמתי החלטתי לקבוע איתם פגישה, כי זאת ההזדמנות שלי. זאת אומרת, לתיאום ציפיות, שקיפות מול לקוח, זה משהו שהוא מאוד חשוב. להגיד לו מתי הוא הולך לקבל את העיצוב, לנהל אותו כמו, לנהל את הזמנים שלך כמו שצריך, וחוץ מזה גם את הנושא של ההגבלות לעצמך, להגיד, אוקיי, ביום שישי משעה 2, אני לא נוגע יותר בעיצובים, ולא מסתכל יותר במיילים, עד יום ראשון ב-8 בבוקר נגיד. זה לשים לעצמך כל מיני לימיץ.
ברזל.
כן, משתדל.
זה עובד?
כן, משתדלת מאוד, אלא אם יש משהו דחוף שאני כבר, שאני נכנעתי אליו מראש, אבל זה באמת נדיר, משתדלת שיכבדו לי את הזמן ואני אכבד לעצמי את הזמן, ולהעריך את עצמך כמו שנכון, ולדעת לעצור דברים בזמן, וגם לעשות כל מיני, לעשות איזשהו גאנט, זה גם תכנון, פרויקט, להגיד ללקוח, ממש לנהל אותו, את הלקוח עצמו, להגיד, אוקיי, בתאריך זה וזה, אני מציג לך את הקונספט, אז תהיה מוכן לזה, ואז הוא לא כל מה שואל לך, מתי, אז מתי, אז מתי, וזה לא הופך להיות לך איזה משהו שהוא מרעיש לך מהצד, זאת אומרת, הדברים מאוד בנויים מראש, ואתה צופה אותם.
כן.
אז זה גם שיטה שהיא מאוד עזרה לקדם.
אורייט. תספרי על הקבוצה של המעצבים.
תראה, זה התחיל, הקבוצה של, של המעצבים זה חברים. אנחנו ממש כולנו מאותו תחום, שמעצבי UX, בטופ, אנשים שהם עובדים עם לקוחות, כולם אנשים מאוד מאוד מנוסים, והמטרה היא בעצם לייצר כמו איזושהי מין גילדה כזאת, כמו איזו רשת ביטחון אחד לשני. זה נחשב כמו דירקטוריון, אתה מגיע, אתה משתף את הסטטוסים של העסק שלך, אתה מדווח על העסק שלך, וברגע שאתה כפרילנסר לא מתמודד עם ה... דבר הזה, המפחיד, שזה כל ההצעות מחיר והלקוחות וכל הרעש הזה, לבטחה אלא, יש לך איזה מקום שאתה בא ומסכם את כל החודשיים האחרונים, ושופך את הגאט שלך מולם, בצורה כמובן מסודרת. יש איזה טמפלט מסוים שאנחנו עובדים איתו.
בנושן בטח.
מה?
בטח בנושן.
או גוגל דרייב, כן. זה מבוסס על, עכשיו, מבוסס על איזשהו קונספט שדידי הביא מקבוצה שהוא עבד איתה בסן פרנס, היה איתה בסן פרנסיסקו, והתאמנו את זה לארץ. כל הרעיון היה שבן אדם מגיע לקבוצה ומספר, קבוצה של אנשים שהם דומים לו, והם עוברים פחות או יותר אותם תהליכים שלו. אולי בתחומים טיפה שונים, אולי חלק הם יותר מערכות, חלק הם יותר תדמית, חלק הם יותר מוצר, כל אחד יש לו את הנישה שלו, אבל עדיין הם, אנחנו עוברים פחות או יותר את אותם תהליכים, יש לו את הקבוצה שבה הוא מספר על, על מה שקורה לו במהלך החודשיים, ביזנסי לגמרי, הוא לא לבד בסיפור, הוא מרגיש איזושהי מחויבות לעצמו, לעסק שלו, הוא מכבד את עצמו הרבה יותר, זה הופך להיות משהו שסיפור לא, שהוא לא רק אישי שלו, אלא סיפור שהוא, סיפור של העסק שלו הוא סיפור של כולם. כולם באים ונרתמים, כל אחד מהידע שלו, במקום כזה שאנשים חווים דעה או לומדים מהאחר, זה מקום שהוא מאוד מפרה ומגדל אותך ומעלה אותך למעלה. אני אישית למדתי מהמקום הרבה יותר. הקבוצה התחילה כמקום שפנו מעצבים שהיו בתקופות פחות טובות בחיים שלהם, ופנו אליי בשבוע שלושה מעצבים שהיה להם תקופות קצת ריקות כאלה, ובאו במקום של אפשר, תוכלי לעזור לנו, אולי תעביר לי קצת לקוחות. ואז אמרתי, רגע, זה כבר יותר מדי קורה השבוע, אולי נעשה את הקבוצה הזאת. ומשם זה הגיע, וגם, ואז התחלתי לדבר עם כל מיני מעצבים, ודיברתי אז גם עם דידי, והחלטנו שאנחנו מקימים שתי קבוצות מתוך הקבוצה הזאת, וכל אחד מנהל את הקבוצה באותה שיטה. וזה באמת הפך למקום של משפחה וחברים, ומקום שאנשים גדלו וכל אחד התפתח לדרך שלו, מקום שהוא נותן כוח, ואתה לא לבד מתנהל עם הביזנס שלך, יש עוד עיניים עליך.
כן.
נותן לך עוד איזשהו גב, עוד איזושהי תמיכה. וגם סיפוק, זה? הרבה סיפוק, אנחנו בפגישות יוצאים, אנשים מאוד, יוצאים מאוד מרוצים ושמחים, שהם התקדמו, שהם מצליחים להשיג עוד לקוחות, מעבירים אחד לשני לידים, מקום שהוא מאוד משמח ומגדל. אם יש לך איזושהי, איזושהי התלבטות מסוימת מקצועית, תמיד יש מישהו שיכול לענות לך.
מגניב רצח. ותגידי, עם הזמן שנוצר, מה את עושה?
הזמן שנוצר, וואו, הוא נתן לי פוש לעולם, לעולם האומנותי שלי. אני עוד חודש ככה תהיה לי תערוכה. יש לי יותר זמן לעבוד על העיצובי, על ה... על, על האומנות שלי, התחלתי ללמוד טיפול, משהו שנקרא פוטותרפיה, אז יש לי זמן לפרויקטים אישיים שלי, ובכלל, לעשות דברים שהם יותר קשורים בטבע, אם זה ללכת לגלוש, אם זה כושר, דברים שהם יותר גם קשורים במשפחה שלי, יותר זמן לטפח, לבשל, לעשות את הדברים שהם חוזרים בחזרה הביתה. יותר נותנים את המקום לחמימות, לאנושיות, פחות פיקסלים, פחות קומפוננטס, יותר עולם.
זה חשוב רצח.
מאוד.
אז מה החלק הכי קשה בלעבור ממצב של להיות וורקהוליק לעבוד פחות שעות?
שלפעמים זה, א', לפעמים זה מדגדג לך, נגיד, כל כזה הרגשתי, יואו, איסורי מצפון על זה שלא, לא נגעתי מספיק בעיצוב, לא עשיתי פרודקשן היום. אני רגילה לייצר. פתאום אני לא מייצרת, תמיד. אתה יודע, לפעמים אני רק בשיחות על איזשהו מוצר, איזה שעתיים, שלוש, רק מעבירה, נגיד, עוברת על הדיזיין סיסטם, רק פותרת כל מיני בעיות ככה, של, כבר, של דברים שכבר עשיתי, ולא מייצרת עוד דברים חדשים. זה מפריע לי. הייתי הרבה יותר חיית עבודה, ומתקתקת, ויוצאים לי איזה מיליון מוצרים ביום. ועכשיו זה תהליכים שהם הרבה יותר ארוכים, עם נשימה, שמנותנים לך את ההזדמנות להסתכל עליהם שוב. זה שיטות, אני לא רגילה, זה הרבה פעמים קשה לי, כי אני רגילה להיות פס ייצור, רגילה להיות מפעל קטן. ופתאום אני עליתי איזושהי דרגה שהיא שונה, שהיא אחרת, שמבקשים ממני גם להיות אחרת. בואי, תשבי איתנו היום שלם עם הצוות עכשיו, ותסבירי לנו... תציגי לנו את האתר, בואי תשבי, תעשי איתנו רק QA יום שלם, דברים כאלה, או בואי תייעצי לנו, רק תתני לנו ייעוץ על האתר, אנחנו רק רוצים להבין איפה אנחנו לא בסדר כאן. זה תהליכים שהם אחרים, שהם ברמת היועץ פתאום, שהם לא ברמת ה... להזיז עוד לסך, לעשות עוד קונספט.
ואת מרוצה מזה או ש...
אני, מצד אחד אני מאוד מרוצה, מצד שני, אתה יודע, זה שוב פעם, זה הילד הקטן שלך שרגיל להיות רגילה להיות מפעל, כמו פעם, אתה יודע, לייצר המון המון מסכים, לייצר המון מוצרים, ואז פתאום אני כבר לא עושה את זה, לא תמיד עושה את זה, למרות שיש לי ימים שאני כן עושה המון מוצרים, אבל זה אחר, זה תהליכים שהם יותר ארוכים, על מוצרים שהם יותר גדולים, זה סגנון אחר, זה מה שרציתי כל הזמן, רציתי להגיע לשם.
תגידי, עשית כזה מטרות ויעדים ל-2020?
עשיתי מזמן, מטרות כאילו לאיזה 5-10 שנים קדימה.
די.
כן, עבדתי עם יועצת עסקית, שהעיפה אותי קדימה. עשינו wishlistים, לכל שנה ידענו בדיוק מה אנחנו עושים כל
כך. אשכרה.
ממש. אמרתי, אפילו ברמת לאיפה אני נוסעת, אפילו היה לי קטע שאמרתי, אני רוצה לעשות חצי מראטון, כאילו הייתי אמורה לעשות את זה עכשיו, עשיתי כבר פעמיים לפני כמה שנים. זאת אומרת, הקדמתי אפילו את היעדים שלי. הקדמתי את היעדים.
מתי היית אצל עסקית?
הייתי אצל יועצת עסקית בערך לפני 4 שנים. במטרה להקפיץ את עצמי.
איזה חשוב זה יועץ עסקי?
טירוף.
טירוף, נכון?
העיף אותי.
אני מרגיש כזה...
גם פתאום...
לקי שעשיתי, שאני עושה את זה.
גרם לי גם להרגיש, להבין מי אני, שאני... היא אומרת לי, את מותג. תביני כבר שאת מותג, מה שאת עושה. תראי מי את עובדת. כאילו נתנה לי את הפוש הזה לביטחון העצמי. באמת פתאום הבנתי את המשמעות של מה שאני עושה עבור חברות שמוכרות כמו סניף.
כן.
אשכרה. שאנשים צריכים שאני אעבוד, שאני אעיף להם את המוצר, כי בזכות חוויית משתמש שאני מייצרת להם, זה מעלה להם את ה... גם את האיכות של האתר ואת הרמה שלו, וגם גם את ה... מעלה להם את הביזנס, מבחינת מחירות, מבחינה עסקית. עוזרת להם לעמוד ביעדים. היועץ העסקי היה מאוד מקדם, גם מצד אחד זה נתן בוסט מטורף לאגו, צריך לעשות את זה בתקופות שאתה אף על עצמך. אתה צריך לבוא לשם עם נצנצים בעיניים. כאילו שאתה מת על עצמך.
אני נראה לי באתי לזה בתקופה דווקא שהייתי ממש בדאון ובכזה עבוד וזה, וזה דווקא עזר
כן?
לי לגדול ולהתפתח משם.
היא אמרה לי...
היום אני לגמרי.
כן? נו, אז זה עוד הזדמנות. הזדמנות, אני חושבת למעצבים.
כל תקופה נראה לי תקופה טובה.
תראה, אני חושבת שלמעצבים, למעצב פרילנסר, שזה העסק שלו, אני ממליצה תמיד ללכת לייעוץ עסקי, כי זה גם מכבד אותך מאוד, אתה מתייחס לעצמך כעסק.
כן.
מישהו מייעץ לך עליו, מישהו עוזר לך לקבוע יעדים.
אפשר להזדקות על כמה שהיא עסקי.
כן, האמת שכתבתי על זה גם כתבה אצל ליאור יאיר בקריאייט, על למה הקואוצ'ינג עזר, תהליך הייעוץ העסקי עזר לי.
אז תגידי, בתור אחת שכבר יש לה הכל...
תן לי הכל, בולשיט, למי שכל.
אבל כאילו זה נורא מרשים גם לראות את הדרך שלך ואת כאילו, את הרצון ואת השאיפה ואת הכל הזמן בדיקה, לראות, לוודא שאת נמצאת עם הכי טובים וברמה הכי גבוהה ובתהליכים הכי נכונים, אז גם להגיע עד למעלה ולדבר, לעבוד עם הלקוחות הכי גדולים, ולייצר להם אימפקט מאוד מאוד משמעותי, גם להגיד, רגע, פוס, אני עכשיו רוצה גם מיינדפולנס, ורוצה יותר לחיות את החיים, ולא רק להיות...
עבד של עצמך.
אני רוצה להגיד מפעל קטן, אבל עבד של עצמך זה גם ניסוח. מה הלאה? כאילו, יש לך מטרות חדשות? אתגרים חדשים? כי אני מבין שהצלחת לייצר לך.
כן, אני, זהו, אני...
את כאילו מין אורח חיים, זה כאילו, היית בפסגה, אמרת, אוקיי, אני מבינה את הפסגה, בואו נבין, חוץ מלהגיע לפסגה, גם נחיה את החיים, ואת כבר שם, וזה קיים. מה הלאה? מה הדברים שמעסיקים אותך היום, כאילו?
אז קודם כל, הנושא של התנדבות לקהילה, מאוד חשוב לי, אמרתי לך, שאני לומד פוטותרפיה, ודרך זה גם, נגיד, דוגמה היה בקיץ אפשרות להורים להתנדף, ואני התנדבתי לקייטנת אילן, זה משהו שמאוד עניין אותי, רציתי לעזור להם דרך אומנות. זה נושא שממש בוער בי, ואני מניחה שאני אצליח לפנות זמן כדי לעשות את זה באיזשהו שלב, אחת השאיפות. כמובן לתחזק את ה... להמשיך לעבוד עם לקוחות שאני רוצה, ואני מאוד אוהבת לעשות קונספטים, ואני רוצה להמשיך לחיות בתוך העולם של העיצוב, של החוויית משתמש, אני... כמובן ממשיכה לעבוד על העסק שלי, ותמיד יש לי עוד, תמיד יש לי wish list, עם מי אני רוצה לעבוד. אני זוכרת שלפני נגיד, שנתיים ישבתי הרציתי אז בבין תחומי, ישבתי עם הקבוצה של הסטודנטים ועשינו בדיוק סיור בבין תחומי, בהרצליה שמה, כדי להבין ככה פחות או יותר את העולם של WeWork, ואז אמרתי, אני חייבת לעצב ל-WeWork, נראה לי, זה לקוח שאני צריכה לעבוד איתו, והיום אני עובדת איתם. אז כאילו, יש לי איזה wishlistים שאני חושבת עליהם ורוצה שזה יקרה, ומכוונת אליהם, ובסופו של דבר מייחלת שזה יתגשם, או משהו לידם יהיה. כל מיני פרויקטים שהם נחשקים בעיניי.
אז אני שואל, מה הווישליט שלך לשנה הקרובה נגיד?
הווישליט לשנה הקרובה? לא, תקשיב, הווישליט זה לא בדיוק אותם לקוחות שאני רוצה, זה מילות קוד. זאת אומרת, אם יש איזה חברת אופנה, נגיד אני אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות לזרה משהו, נורא בא לי. נורא בא לי לעשות להם את האתר. אז זה לא בדיוק שאני אעשה לזרה, אבל אני אעשה משהו שהוא ליד או מתאים, או דומה בשוק הישראלי. זה קורה, אני מאוד אוהבת נגיד פאשן. בא לי על עוד איזה פרויקט כזה, לעשות אותו. בא לי גם על עוד איזה פרויקט קהילתי, חברתי, משהו בתחום הזה, שמאוד קורץ לי עכשיו. יש לי כל מיני דברים על הפרק, אבל לא... כאילו כרגע אני יותר באמת חושבת על איפה אני הולכת לגלוש בקרוב. זה הווישליסטים שלי עכשיו. איך אני חוזרת למלדיבים עוד פעם? אני רוצה... אני רוצה לאנגולה. לגלוש באנגולה. מה שקרה זה שאם פעם הווישליסטים שלי היו לקוחות, אז באמת עכשיו זה נהיה יותר חופשות או הובים. נגיד, נורא בא לי ללמוד סנובורד. ממש בא לי.
מגניב.
כזה לגלוש מהר.
תגידי, סטרס וויז, את מרגישה כאילו, יש לך את זה בחיים?
אני לחוצה, אם אני, לא, אין לי זמן ללכת לים, זה ממש מעצבן אותי. זה, נגיד אני, רק אם אני לא מצליחה לעשות את הדברים הכיפים, אני נכנסת לאיזשהו סטרס. עם לקוחות, אני יודעת שזה יסתדר שאני אתפור את זה. אני רגועה, הלפטופ איתי, אני פותחת, אני מסדרת. כאילו, אין לי בעיה עם זה. זה, אני מאוד אינטואיטיבית בעיצוב, וחוויית משתמש, זה אף לי. זאת אומרת, וגם אם לא, אני אלמד, נגיד, אמרו פריגמה, יאללה, מחר כבר למדת, כאילו כבר למדתי את זה, די. הבנתי, אוקיי, מה הלאה? זאת אומרת, אני כאילו אין לי שום בעיה עם מוצר חדש, עם אפליקציה חדשה, עם איזשהו טרנד חדש, אז צריך ללמוד איך מגישים לקוח דיזיין סיסטם, אוקיי, יאללה, אני עושה את זה, טוב, יש, קיים, הנה, בבקשה. צריכה ללמוד נושא של נגישות, אין בעיה, בסדר, נקרא כמה מאמרים, נסתדר. יותר מלחיץ אותי שאני לא אספיק לגלוש על איזשהו גל, או לעשות החופשה שאני רוצה, או ללמוד איזשהו תחום... שהוא ממלא, או נגיד, מזמן לא רצתי, אני רוצה לחזור לרוץ. זה מטריד אותי עכשיו יותר מהכל. נשבעת לך. זה מצחיק, אבל זה הפך להיות הפוקוס שלי. אני פשוט בחרתי לקוחות שאני מאוד אוהבת. כיף לי להיות איתם, וזה לקח זמן עד שהגעתי לתפירה הזאת. ואני יודעת מראש ככה להבחן, למרות שאתה, אני גם עוד יכולה עוד ליפול, אבל... הגעתי למקום שאני באמת סומכת על לקוחות שלי, והם סומכים עליי, ואני, יש איזושהי אידיליה מסוימת, וזה מאפשר לי יותר לנשום בחיים הפרטיים שלי.
וואו, מדבר. איזה דרך עשינו בשיחה הזאת.
למה? למה אתה אומר? למה?
למה? כי... כאילו כיף לראות את השאיפה למצוינות, ואז את התוצרים שלה, לאורך תהליך של כאילו הרבה שנים. בפרק הקודם היה כנסה פרידמן מ-Open.
כן.
והוא סיפר שהוא בכלל לא רוצה להיות מעצב, הוא רוצה להיות כדורגלן, והוא למד הרבה מאוד על, על להיות מספר אחד מהכדורגל.
כן.
מחרצת כדורגלן. ואז הוא הבין שלא הולך להיות מספר אחד בכדורגל. ואז הוא היה מאמן ריצה בשייטת. ובשייטת יש מאוד אווירה חזקה של להיות נאמבר 1 ושל מצוינות. אז כאילו הערכים האלה יצרו אצלו את התפיסות בראש ואת ההבנה שצריך לתרגל כל דבר ולשפר כל הזמן ולעשות עוד ולהעמיק ולהתעסק, וזאת הדרך ללהיות נאמבר 1. ואז מי שנגיד הקשיב לפרק הזה וחשב, טוב, נו יאללה, שר הוא כזה מיוחד, אז לשמוע את זה גם ממך בקונסטלציה אחרת, מקומות אחרים לחלוטין, אותם תפיסות, אותם תבניות שכאילו להשתפר ולהעמיק ולתפוס תחום ולתפוס אותו חזק לעומק ולהיות במקומות הכי טובים, והדרישה הזאת היא הסטנדרטים שאת מציבה לעצמך, לקוחות שלך, לעבודה שלך, והתוצרים שרואים זה לאורך כאילו כמות יפה של שנים, אז זה, א', זה מרשים, ב', זה מעורר השראה. ג', חוץ מלהסתכל עלייך מלמטה ולהגיד וואו זה מיוחד, את בעצם גם מין שולחת סולם כזה ואומרת, היי, להתמיד, להיות מקומות שמצפים למצוינות, לבחור לקוחות שאפשר לעבוד איתם על מצוינות, ופשוט לעשות את זה שוב ושוב ושוב, זה כאילו, זאת הדרך. כל אחד כאילו עושה את זה בדרך שלו, ומגיע לזה במקומות שלו, אבל יש בזה משהו שמצד אחד, במצוינות, יש משהו שמצד אחד כזה מפחיד ומרתיע, וכזה אולי אני יכול, אולי אני לא יכול, אבל משהו מסתיר מאחוריו, זה מלא עבודה קשה, וכל אחד יכול לעשות מלא נכון. מלא עבודה קשה.
אני חושבת
אז זה כאילו פתוח נכון. לכל אחד. בגלל זה אני כאילו כל כך יוצא מלא בהשראה מהשיחה הזאת, כי את כאילו שוב מוכיחה.
שהכל זה עניין של נחישות והתמדה. אני מאמינה גדולה שכישרון זה, בוא נגיד, 40% בסיפור, נחישות והתמדה, אם יש לך את זה, זה הרבה יותר מכישרון. אני זוכרת כל מיני קטעים, הכישרון הוא חשוב, זאת אומרת, צריך להיות טלנט במה שאתה עושה, וצריך כאילו שיהיה לך את הנצנוץ הזה. אבל ברגע שאתה גם נחוש ואתה לא מוותר, וזאת הדרך הנכונה. אני זוכרת שהרבה פעמים דווקא מתוך המקומות שהם היו הכי נמוכים בשבילי, או שאמרו לי את הדברים, את לא יכולה, את לא תצליחי, בסופו של דבר סיימתי מצטיינת. והוכחתי שאני יכולה יותר מזה. נגיד, כשבאתי להתחיל ללמוד על תיק עבודות, לעשות לעצמי תיק עבודות, אז היא אמרה לי, בסדר, את בסדר בציור. אמרתי, לא, אני רוצה, מה זה בסדר? כאילו, סיימתי בסוף מצטיין בביצו חיפה. דבר כזה, מה זה בסדר? כאילו, מעל ומעבר לזה זה הולך להיות. אם לא, טוב. אז גם בהתחלה שאחת החברות בהתחלה אומרת לי, אוקיי, בסדר, את מעצבת בסדר, כאילו, כמו עיצובים, מעצבת, כן, עיצובים בינוניים כאלה. ואז אמרתי, מה זאת אומרת? כאילו, העיצובים שלי הולכים להיות אנשים הולכים לרצות אותם. בסופו של דבר הייתי בסטודיו שלו טופ לבל, אליי העבירו את כל הקונספטים הכי מורכבים והכי מיוחדים, שישרו אותם בשניות. הייתי כאילו המפצחת של הסטודיו, המצטיינת שלו. כאילו מזה שאני קיבל אותי, בסדר, את גם אימא, אוקיי, נו. כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שלא אומרים היום. אמרתי, מה זאת אומרת? אני הולכת להפוך אותך, להראות לך שאני יהיה הטופ שבטופ כאן במשרד שלך. זה לא מעניין אותי. כל מיני דברים כאלה שאמרו, אוקיי, זה בסדר. לא, לא, זה לא בסדר. זה הולך להיות הדבר עכשיו. לא מעניין אותי. מה שזה לא יהיה, זה הולך להצליח הכי. וזה מה שהיה.
טוב, אז תודה שבאת.
תודה לך.
היה לי ממש כיף. ותודה לכם שהזנתם. בואו לקבוצה. ידבר, את יוצאת בקבוצה כבר של הפודקאסט? גם אם לא, אני אוסיף אותך, ויאללה.
מדהים. אז כיפה מיקרופון.